יש מצב להכשיר תנור, אבל לא מהודר.
מה אתה צריך את התנור שהבאתי לפה?
מה אתה צריך? מה אתה צריך את זה? אתה לא פה בחג. לא, לא, לא. אם אני רק רוצה לנקות, בסדר? דברים שאני רוצה לנקות, אני מנקה, סוגר וזה הכל. אני לא מגעיל סירים אם אני לא משתמש בהם בפסח. זה ברור, אני מנקה, מצניעו ודיו. ככה כתוב בשולחן ערוך. אותו דבר גם תנור, מיקרוגל, בית אפילו. אתה לא נמצא עכשיו כל השבוע בחדר הזה. נקה את כל החמץ שלך, תדיח כלים, וזה הכל, נגמר הסיפור. רק שלא יהיה חמץ בעין, אוקיי? עכשיו, פלטה ומחם אמרתי. פלטה ומחם זה הכי נחוץ, כן? בן אדם לא מיליונר, אין פלטה לפסח ומחם לפסח. הזכרנו? בסדר? הזכרנו איך מכשירים אותם? פלטה, לנקות טוב, בחומרים פוגמים, סנט מוריץ, מסירי שומנים וכדומה, לשפוך מים רותחים עליה. כאשר החלק של החשמל למעלה, אל תשפוך לי על החשמל, ואז תשפוך בצורה הזאת כלפי מטה, תסיק אותה שעתיים על חום מקסימום, לחבר אותה שעתיים, כשהיא נקייה, ולעטוף אותה בנייר כסף עבה, ונגמר הסיפור. מה הבעיה? מה אחי, מה הבעיה? מה הבעיה? לנקות, לנקות מובן? כל מובן. מים רותחים. אתה משפחת חזי נקיים, אשריהם ישראל. אבל אתה תבוא להרבה בתים, הפלטה במקור שלה היא בצבע לבן, כולה שחור חום משומן. מלא בתים לא מנקים. מה, לפעמים מגיע לבתים, אתה רואה את הגז מתונף. תבין, הוא פעם ב3-4 חודשים מנקה לי את הגז. תבין, שעריות של דייסה ולכלוך ופתיתים ועוב, כל ג'יפה ושומן. לא כולם נקיים. לכן כל המנקות טוב. בסדר? זה פשוט. ואז, קומקום מים רותחים, לחבר לפלטה, אתה הולך עובד במקרר, מה עכשיו? היא עובדת, זה הכל. לא, מה זה? לחבר לפלטה, מה, איזה טרחה כבר יש בו. ולעטוב בנייר כסף עבה, שאף פעם במהלך החג, סיר של פסח לא בא במגע עם הפלטה.
ואם קרה?
מי יהיה טוב, מי יהיה טוב. הנייר כסף בעינתי הכי, הכי חשוב.
עכשיו, רק נייר כסף
זה? לא מומלץ. נייר כסף זה הכי טוב, כי אז נייר כסף עבה, אז הסיר בכלל לא נוגע בזה. אתה רק מקבל את החום, אבל לא היה שום מגע בכלל. אין מעבר, הנייר כסף הוא אטום, אין מעבר של טעמים. גם אם לא יצויר שעדיין הפלטה נשארה חמץ, זה הכי טוב. אז אני לא אומר את זה כפתרון בלעדי, אבל כתוספת, אוקיי? יש אפשרות להכשיר לפסח. באופן שאמרנו, לנקות טוב, 24 שעות. להסיק על חום מקסימלי ולהחליף תבניות. לנקות טוב, 24 שעות מאז הבישול האחרון. 24 שעות, לא משנה. אתה יכול לנקות, כן? לחכות 24 שעות, לא משנה. כן? העיקר שכשאני אסיק אותו, זה יהיה אחרי שעבר 24 שעות מהבישול האחרון, מהשימוש האחרון. וואו, ברוך תהיה. שתיים? וואו, השם יברך אותך פאר, בעזרת השם שתזכה לתורה מרובה. וואו, איזה פינוק. אבל למדנו בהלכות ברכות שלא ישתה אדם שתי כוסות. נכון, חום הכי גבוה וכמובן תבניות. כן, וכמובן תבניות זה פשוט שתבניות, תבניות אין להם הכשר. תבניות אי אפשר, גם בצהל רבותיי, מי שעושה השנה, אם טבח וקורא, טבח יגיד לך בוא תכשיר לי את התבניות, זה נוגד פקודות מטכ"ל, אין דבר כזה. אי אפשר להכשיר את התבניות שהם עושים עוגות וכדומה, אי אפשר להכשיר אותם. ההנחיה של הרבנות, וזה מעוגן פקוד, אי אפשר, כי צריכים ליבון חמור. אין, יהרוס אותו. תבניות רגילות מאלומיניום?
נו.
זה יהרוס אותו הליבון.
תבניות חד פעמי.
לא, 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 לא. תבניות של צהל. תבניות אמייל.
כמו של
חדר אוכל.
הפיצות,
אתם ראיתם איך בחדר אוכל מוצאים עופות מהתנור? התבניות האלה. כמו הגסטרונומים, רק הנמוך.
גסטרונומים
אולי יש מקום להכשיר, אולי. אם בגסטרונומים בדרך כלל שמו מרקים וכדומה, אז זה בלע ורטוב, אולי. אבל התבניות בישלו בהם עוגה, פיצות וכדומה, זה טעון ליבון. ההנחיה היא שאומרים לטבח, אדוני, איפה מחסן חמץ? את כל התבניות האלה פנימה. וואלה, כן, אתה צודק, יש לי תבניות משנה שעברה, אמור להיות בכל בסיס בצהל. לא תקין. אז זה לא תקין. לא מועיל הגעלה. לא מועיל הגעלה.
הבניות של
תקשיבו, תקשיב עמית, בבסיס מסודר בצבא אמור להיות לטבח תבניות שהוא השאיר אותם משנה שעברה במחסן כשר לפסח. עכשיו הוא לוקח את התבניות האלה, מכניס אותם למחסן חמץ, נועל, מביא לרב או למשק דת את המפתח למשך כל השבוע, בסדר? לא מכשירים בצבא תבניות, וגם באזרחות אין אפשרות להכשיר תבניות. כן, פוגם, כן, סנט מוריץ, מסירי שומנים וכדומה, כן, כל דבר. אמרתי, לא קטנת? אחרי שניקית, כן, ועבר 24 שעות, וכשעדיין התנור קר, אתה מעביר את היד טוב טוב מכל הצדדים, רואה שלא נשאר שום שומנים, שום לכלוך ממשות, אתה לא מרגיש כלום, אז אתה מכשיר אותו על חום גבוה, ואז להחליף תבניות קשרות לפסח ולהשתמש עליהם, בסדר? גם את זה אני ממליץ, את הרשת. יש את הרשת שעליה שמים את התבניות, את הרשת הזאת.
את הרשת אפשר להכשיר.
אותה צריך ללבן.
אפשר ללבן את זה.
טוב, לך לרבנות, למועצה הדתית, ותלבן אותה שם.
אבל זה לא כך כל טוב.
אמרתי. אמרתי בשיעור לפני יומיים.
מה?
אמרתי, הסברתי את הכלל הזה. אני חוזר. אני חוזר. כי בולעו כך פולטו אנשים טועים. אנשים חושבים. אם עכשיו בישלתי, אפיתי עוגה בתבנית, נכון? לקחתי תבנית חדשה, אפיתי בעוגה. איך חמץ עכשיו נבלע בתבנית? בחום תנור של 200, כמה אופים תענו? עוגה, 180 מעלות, 200 מעלות? תגיד מה אני אעשה, מה הבעיה? ננקה את התבנית, נכניס אותה חזרה לתנור, נסיק את התנור עד 180 מעלות, ובכך פתרנו את הבעיה, לא? הרי למדנו, כבולעו, כך פולטו, כן? זה דו סיטרי, כמו שהוא נכנס פנימה, כך הוא יצא. אם החמץ נבלע בחום 180 מעלות, בוא נפלוט אותו בחום 180 מעלות. הסברנו שזה לא נכון, זה לא פירוש הכלל הזה. הכלל כבולעו כך פולטו הוא עקרוני, הוא לא פרטני. כלומר, אם הדבר בלע בחום אש, הכשרו בחום אש. מה זה חום אש? לך לך אצל ללחות הגעלת כלים, שם אומרים חום אש זה ליבון חמור. בסדר? ואז יוצא שלמרות שהתבנית בלעה חמץ רק בחום 180 מעלות, אני אצטרך ללבן אותה באש ממש עד שהוא נהיה אדום. מה?
180
זה לא חום, זה חום אש הוא בלע, אבל מכיוון שהוא בלע חמץ ביבש 180 מעלות ולא במים, לא באמצעות מתווך של מים רותחים, אני צריך ליבון חמור, וליבון חמור זה עד שניצוצות יוצאים ממנו ותבניות יהרסו. אוקיי? אמרנו גם כולה בכלל הזה, הזכרנו את הסיר לחץ. סיר לחץ, בגלל שהוא אטום, הוא מגיע ל-150 מעלות בפנים. עכשיו בדרך כלל סיר מגיע ל-100 מעלות מים רתיחה, נכון? אז בדרך כלל בסיר רגיל בישלתי פתיתים בסיר, אז הפתיתים, כן, נבלעו, החמץ שבפתיתים נבלעו בדופנות הסיר בחום של 100 מעלות. אוקיי? אבל אם בישלתי עכשיו פתיתים בסיר לחץ, אז לכאורה עכשיו החמץ שקלט הדופן של הסיר הוא חמץ שנבלע ב-150 מעלות. מה אני אגיד? בוא אני אגעיל את זה גם בסיר לחץ. לא, עכשיו כולה 100 מעלות, זה הכל. כלומר אותו כלל, יש פה דיון עקרוני, איך זה בלע? מים רותחים, אז מים רותחים, לא משנה כמה מעלות. אז הכלל הזה כבולעו כך פולטו הוא לכולה ולחומרה, בסדר? כלומר כאשר הדבר בלע במים רותחים, אז הכלל הוא הגעלה. מה זה הגעלה? כשהמים מבעבעים, מכניסים ל3-4 שניות את הסיר ומוצאים. אם זה בלע חמץ ביבש, פיצה, עוגות וכדומה, ליבון. מה זה ליבון? ליבון חמור. יש מקרים שבהם זה לא בדיוק ליבון חמור אלא צריך הגעלה, אפשר ליבון קל במקום הגעלה. ליבון קל, יש מקרים של ליבון קל שווה להגעלה. מה זה ליבון קל? להכניס את זה לתנור לשעה, בסדר? יש מקרים, למשל אם מתבלבל לכם בין בשרי לחלבי, קרה לי בבית, יש לי שני תבניות שחורות, שני תבניות שחורות, ובטעות אני לא יודע, נדמה לי שבתבנית בשרית פעם עשיתי פיצה, מתבלבל לי כי שניהם שחורות, אחת בשרית אחת חלבית, לא סימנתי, דודה שלי הייתה בבית, לא משנה כרגע מה, מישהי שלא רגילה במטבח, האישה בדרך כלל יודעת, זאת עם החריץ היא הבשרית והיא בלי מפס בצד זה החלבית, אדם לא יודע, בא לתומו חשב שזה בשרי, הכין פיצה בתבנית הזאת. עכשיו התבנית הזאת
הוא חשב שזה בשרי ומכין
פיצה? כן, לא חשב שזה חלבי והכין בזה פיצה והתברר שזה בשרי. אוקיי, התבנית נאסרה, נכון? התבנית נאסרה, אני רוצה להחזיר אותה להיות בשרית. לא, אני שנים שאני רגיל שיהיה בשרית, הפיצה לא נאסרה. אם התבנית הייתה נקייה ולא בת יומה, כן? לא בישלו לפני שעתיים בשר בתבנית הזאת.
שעתיים?
24 שעות. אז לא בישלו ב-24 שעות בשרי, אז הפיצה מותרת באכילה. אבל התבנית טעונה הכשר. עכשיו, מה עושים? בגלל שבשר בחלב הוא איסור יותר קל, למה איסור יותר קל? מה פתאום? בשר בחלב, איסור חמור, איסור בהנאה, איסור בישול, למה? לא, אפילו אם לא, לא בדרבנן. בגלל שזה נקרא היתר הבלע. הרי הבשר בפני עצמו מותר. החלב בפני עצמו מותר. זה לא חזיר, זה לא דם, זה לא נבלה. יש איסורים שהם איקס אחד גדול. בשר בחלב, כל אחד בפני עצמו, הוא היתר, רק המפגש ביניהם, הוא יוצר פיצוץ, הוא קטלני. אז לכן, מכיוון שסוף כל סוף, מה התבנית עכשיו בלעה? פיצה, פיצה זה דבר כשר, אז לכן יורדים בדרגה. אני לא צריך ללבן את התבנית הזאת, למרות שלמה? תלבן, הרי בלעה פיצה ביבש, נכון? זה בלע פיצה ביבש, חלבי יבש נבלע בדופן של התבנית הבשרית. לכאורה אני צריך ללבן את זה עם ברנר. לא, מה אתה עושה? יכול להגעיל את התבנית הזאת. מכיוון שזה בלע אמנם בחום אש יבש, אבל זה היתר הבלע ולא איסור הבלע, זה יורד דרגה מליבון להגעלה. לכן אתה לוקח את התבנית הזאת ומכניס אותה למים רותחים ודיו. לחלופין, מנקה אותה, מכניס אותה לתנור, מסיק את התנור על חום מקסימלי לשעה, והתבנית חזרה להיות בשרית. כל זה זה בשרי וחלבי. אבל חמץ, חמץ יותר חמור. למרות שיש מי שאמר, למה? גם חמץ אותו דבר. חמץ זה יתרה גם. רעד י' בניסן, החמץ הוא יתרה, מה זאת אומרת? אבל אני מכשיר את זה בזמן שהוא עדיין יתרה. עדיין יתר, אם הוא יתר, אז לכאורה אין בעיה, אבל להלכה אנחנו לא פוסקים כך. להלכה אנחנו אומרים, החלב, הבשר תמיד הוא מותר. החמץ יגיע י' בצהריים, הוא נהפך לאיסור. אז לכן מחמירים בחמץ. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. הרב, זה לא צריך אמונה השנה.
שנייה. מחם, אני אמרתי, אני חוזר ואומר. מה אתה שואל? לגבי מה? לגבי מה אתה שואל? לגבי פסח? אני חושב שצריך ליבון. הרשת. אני עכשיו מכניס, הוא שואל מה דין הרשת. הרשת של התנור. הכשרתי את התנור, עכשיו אני עכשיו אכניס תבניות של פסח. אבל התבניות של פסח יושבות על הרשת. הרשת הזאת כל השנה בלעה חמץ, בלעה הרבה דברים. אני לא יודע, רון, אני לא יודע לענות. אני לא, בלי להכשיר לא נראה לי. אבל נייר כסף לבד אני קצת... בלי להכשיר אותה? לא יודע. היא בלעה, היא בלעה חמץ.
מה, אבל זה טעם לפגם, הרב.
אז מה? טעם לפגם לא מותר לך תחילה.
מה לא מותר לך
תחילה? טעם לפגם מותר לך תחילה? מותר לי לך תחילה עכשיו לקחת סיר חמץ ולבשל באוכל לליל הסדר? שבוע, הסיר יושב שבוע בארון. לא בישלתי בו פתיתים שבוע. נקי מבריק. מותר לי לך תחילה לקחת כלי חמץ ולהשתמש בו לפסח? זה נקרא, תן טעם לפגם. זה שאם מתבשל בדיעבד מותר, כמו שהוא שאל. מה דין הפיצה? הועיל והתבנית בלוע בטעם בשר ישן, לא מעכשיו, לא מהיום האחרון, אז הפיצה מותרת בדיעבד, אבל אין יותר עכשיו להשתמש בשרי חלבי כל הזמן. בישלתי חזיר אתמול בסיר, הבא נחכה ליום בצהריים, יעבור 24 שעות ונבשל בו אוכל כשר, אין יותר. אם מתבשל, אין איסור, לא ניסור.
מה זה בין הדרכות של התנור לבין הרשת הזאת? זה בלעדים וזה בלעדים.
בלע ממשות.
הרשת, מה הכי בלע
ממשות? מה, אתה לא רואה שהיא מתלכלכת? הרשת? אני לא יודע, רון חזי, אתם חיים בחדר ניתוח, הכל סטרילי אצלכם בבית אולי, אבל מתלכלך. בסדר, אבל גם לא בא במגע ישיר. אבל התבנית לא בא במגע ישיר עם דפנות התנור. מה שאין כן, התבנית של פסח יושבת על הרשת. לכן לא נראה לי בלי, לא נראה לי נייר כסף לבד, אני חושב שצריך ליבון. אולי מי שיתיר לך להכניס, כשאתה מסיק את התנור, אולי הליבון קל הזה יועיל, לא יודע. רגע, שאל צחי, אני אענה לו. מחם, אני חוזר למרות שהזכרתי את זה השבוע. מחם של השבת. אם כל השנה, אתם ערבים לכך, שכל השנה יש בו רק מים, אין בעיה. לא, מלא אנשים מחמים שבת בצהריים, בורקסים, פיתות, מחמים על הפלטה המלאה. תמיד שמים איזה תבנית פשטידה, או לא משנה, שמים חמץ כל השנה. עכשיו, אם אתה חיממת פיתה על המכסה, המכסה אבוד. למה? בלע חמץ יבש, ישר. צריך ללבן אותו, תלבן אותו, הלך המכסה. מכסה של מחם רגיל, אפילו הפח. הפלסטיק, ודאי, אין על מה לדבר. אבל אפילו הפח ילך, יפה. לכן, יבש, צריך ליבון. צריך ליבון עם ברנב, כן. מעל יצולדת. מעל 45 מעלות. אז עכשיו, בדיוק, רגע, לא צריך לקנות. ניסיון בבית, 100 שנה אני אומר לכם. לוקח נייר כסף עווה, עוטף במקום מכסה, עווה, אני מהדק אותו טוב, המים נשארים חמים כל השבת. באחריות. אין לכם מה לפחד. נגמר הסיפור. מכסה סעד, נגמר הסיפור.
צריך להכשיר משהו במחם
אחר? עכשיו המחם עצמו. המחם עצמו. אף פעם לא הדבקתי פיתה על המחם מהצד. אז מה הבעיה? מה הבעיה? שתי בעיות. או שפירורים של בורקס או הפיתה נכנסו פנימה דרך החורים. או לכאורה יש פה מכסה שבלה חמץ, נכון? והוא נוגע כל הזמן כשהוא לוהט בדפנות של ה... של המחם עצמו, והכלל הוא כזה. אוכל, אוכל, אם אני עכשיו מצמיד אוכל חם, יש לי שניצל חם, ואני מצמיד אותו לכוס. בסדר? אז אני עושה את הכוס בשרי. למה? משהו בשרי חם נגע בכלי מסוים, הכלי שואב טעם מהאוכל החם הזה, למרות שהאוכל החם הזה הוא יבש. שניצל יבש חם נוגע לי, לא קר. קר אין בעיה. מה? עזוב כרגע את הדוגמה של כוס, גם זכוכית, יש עוד דעות, הזכרנו את זה. אני אומר כרגע את העיקרון. כשהאוכל יכול לעבור, הטעם של אוכל יעבור לכלי, למרות שאין מגע של מים רותחים ביניהם. לוקח צלי בשר לוהט, נכון? איך שיפוד נאסר? למה שיפוד נאסר? שיפוד. למה שיפוד הוא בשרי? כי אתה צולע עליו בשר. אז הבשר, למרות שהבשר יבש, הרי הגחלים מייבשים את כל הלחלוחית של הבשר. נכון? בשר יבש נוגע בשיפוד, עושה אותו בשרי, כל אחד מבין את זה. מה קורה אם יש לי עכשיו כלי בשרי, בסדר? שנוגע בכלי לא בשרי, והם לוהטים. בסדר? יש לי כלי בשרי לוהט, חם, שנוגע בכלי אחר. הוא עושה אותו בשרי או לא? נניח שיש. נניח שיש, בסדר? כלי בשרי, חם, נוגע בכלי אחר. לא אוכל שנוגע בכלי, אלא כלי שנוגע בכלי. מה? יפה. באיזה תנאי הוא כן יהפוך אותו לבשרי? אם יהיה מגע של נוזל ביניהם. בסדר? אם יש עכשיו רטיבות ביניהם, אז זה נהפך לבשרי. למשל, אני עכשיו שם סיר דייסה, נרדי, אני שם סיר דייסה על הקיריים כל השנה. בסדר? זה אומר שעכשיו הקיריים חלביות? הרי התושבות שעליהם הסיר יושב, נכון? חם מאוד שם, נכון?
אין מים אבל.
רגע, יפה, בדיוק. התחתית לוהטת. יש פה תחתית עכשיו, סיר על הגז. ועכשיו הסיר הרותח יושב על הגז. עכשיו הוא חלבי, בוודאי, יש בו דייסה. עכשיו הבליטות האלה שעליהם מונח הסיר, הן בולעות לכאורה מהסיר הזה בחום רותח מאוד. אז מה, הן לא נעשות חלביות. למה? כי הכל יבש. ברגע שיגלוש טיפ-טיפה חלב למטה, לתחתית של הסיר, ותהיה נקודת מגע של נוזל בין הבליטות לבין הסיר, אז הקיריים הפכו להיות חלביות. אוקיי? יהיה מותר לי לנקות טוב 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 ולבשל על זה בשר. בסדר? כן. אוקיי? כי אז אין פה ממשות בעין ויש פה עוד כמה צירופים. אבל אם יש ממשות אסור, רבותיי, אם עכשיו נפל לי דייסה למטה על התחתית של המשטח, אל תשים על זה עכשיו סיר בשרי. נקה את כל הגז, אנשים טועים בזה. נקה טוב טוב את הקיריים עצמם, שלא יהיה ממשות, ואז תשים סיר בשרי. לכן בדרך כלל אם קרה בבית ממוצע, שגלש עכשיו רוטב בשרי או רוטב חלבי, לנקות את הגז. אחר כך הסתבכת קשות. האוכל יעשר, הסיר יעשר, מה אתה עושה שטויות כאלה?
למה לא להלבין?
לא להלבין, לא ניכנס כרגע, לא צריכים להלבין את זה. בסדר? עכשיו אני שנייה, מיד אני אשמע, אני עכשיו חוזר למחם. מה קרה במחם? יש פה מכסה, נכון? רותח, שנוגע בדפנות של המתכת של הסיר, של המחם, נכון? מים יש ביניהם? בוודאי, מלא מים יש במחם. ולכן גם המחם נעשה. בסדר? אם המכסה היה יבש, אפילו אם הוא רותח ואני מצמיד אותו לכלי, הוא לא עושה לו כלום. אבל הועיל ובמחם תמיד יש הרבה נוזלים ועדים, לכן גם המחם טעון הכשר. מה ההכשר שלו? הגעלה. מה אני עושה? ממלא אותו עד הסוף, מרתיח אותו. מרתיח אותו.
כמו שאמרת לי, הגעלה לכלי חדש, לא
הרב? לא, מרתיח אותו, מצב הרתחה. לפני פסח, אני... רגע, אני מרתיח אותו עד הסוף. עד המכסה. לא, 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 אפילו בלי המכסה, עזוב אותו. עכשיו, עכשיו ככה, שתי פתרונות. או... אבל... שנייה, תנו לי לסיים את זה. החלק העליון אבל לא מוכשר, למה? ברגע שאני ממלא עד הסוף מים, הכשרתי את כל המחם, אתם איתי? ארי, תקשיבו. ברגע שהכשרתי אותו עד הסוף, אז הוא הוכשר כמעט כולו, אבל אף פעם, נכון? כשאתה ממלא מים, זה לא עד הסוף, עד הסוף. יוצא שהחלק העליון לא הוכשר. הטבעת העליונה של המחם לא הוכשרה. מה אני עושה? או שאני מכניס איזה ברזל חם פנימה, ואז זה גורם לביעבוע ולגלישה, וברגע שזה גלש פעם אחת על שפת הכלי ויצא למטה, הכל הוכשר. בסדר? נכון. או, לא, לא, לא. שנייה. אני רוצה להכשיר את כל החלק הפנימי של המחם. בסדר? החלק החיצוני של המחם לא הוכשר. נכון? כשאני עכשיו מרתיח, מה אני עושה? אני מרתיח, אז כל החלק הפנימי, זולת החלק העליון, הוכשר, אבל החלק החיצוני לא הוכשר. אז יוצא שבמהלך הפסח, לא להדביק מצע על המחם מבחוץ. כי הצד החיצוני של המחם לא הוכשר. להיזהר בזה. זה לא כמו סיר רגיל. סיר רגיל אני מגעיל אותו, מכניס אותו כולו לתוך מים רותחים, הוא מוכשר מבפנים ומבחוץ. מה זאת אומרת לפגום?
מבחוץ.
לא, מה שתפגום? מה, נקות אותו?
שאם ייגע בטעות איפה
שהוא... הוא כבר פגום, כבר פגום. כבר פגום, שעבר 24 שעות. ואז החלק העליון אמרתי, או להכניס משהו רותח ואז יש גלישה, ואם לא, להפוך אותו, אחרי שהוא רתח, לשפוך את המים, או אל תשפוך את המים, למה לשפוך את המים? את כל המים הרותחים האלה, קח סיר רחב יותר, שים אותו על הגז, מלא אותו במים מהמחם, עוד דקה זה ירתח עוד פעם, ואז את המחם תהפוך ותכניס פנימה רק את החלק העליון. ואז כל החלק הפנימי הוכשר. רק החלק הפנימי הוכשר. בסדר? זה מה שעושים בכלי גדול. כלי, אם היה הכי טוב, להכניס את כולו למים רותחים, אבל כיוון שזה עם חשמל, ועם כבל, אל תעשה את זה. באופן הזה, שנייה, באופן הזה המחם קשר לפסח, והמכסה אמרנו, נייר כסף עבד. את המכסה אני לא מכשיר לפסח.
הבחוץ שהוא חמץ נוגע בו בפנים עם מים.
מה זה?
אז אתה גורם לזה שהבחוץ שהוא חמץ נוגע בו בפנים ויש בו מים.
אבל זה כבר פגום לגמרי, אני חושב.
אבל אתה אומר עוד פעם, לכתחילה אתה עושה את זה.
יכול להיות, למה פוסקים התירו את זה? יכול להיות שכיוון שבאמת זה לא, בדרך כלל לא, הוא לא, בדרך כלל הוא נפגם רק בצד הפנימי שלו. בסדר? כמו מצקת למשל. מצקת אני חייב תמיד להגעיל אותה. כי מצקת היא בולעת מכל הכיוונים. מכניסים אותה פנימה לתוך סיר. אז בכל הצדדים שלה היא בולעת. אבל סיר, למשל, סיר אם אף פעם הוא לא גלש, אז החלק החיצוני שלו אף פעם לא בלע חמץ. רק החלק הפנימי. אותו דבר גם במחם הזה. זה אולי הקולה שיש שם.
כן. נגיד השחור הזה שיש על הקירה.
המבערים שמשם חורים לא צריך הזכרתי השבוע שורף את עצמו כל הזמן לנקות אותו וזהו המשטח לנקות ולשים נייר כסף זהו אוכל לא יושב על המשטח האוכל יושב על הקצה הבליטות של הקיריים על המשטח שום אוכל לא יושב שום סיר לא יושב לכן אתה עוטף את זה בנייר כסף מנקה עוטף בנייר כסף וזהו. קיריים הזכרנו, קיריים לאכל חילה ללבן אותם. הבליטות האלה, ללבן אותם. שעליהם הסיר עומד, אני שם אותם על האש בבית.
ללבן?
מגעילים אותם גם אפשרי. תקשיבו, תנקו. רצוי, אתה רוצה להגעיל, תגעיל אותם. והכי חשוב נייר כסף, תעטוף אותם בנייר כסף. מה נייר כסף? אתה גוזר רצועות של נייר כסף ומלפף. רבע שעה עבודה, צ'יק צ'ק, סיימת את הכל.
מה שאני רוצה לוקח, יש כאילו אפשר לקנות כאלה את המוטו עניין של הדברים שלב הסיר עומד.
לפסח.
רק חד פעמים כאלה, אתה עושה אותם, מביש אותם מעל.
אני רוצה לחסוך לך כסף, אם אתה קונה הכי טוב. יש כאלה ששונים קונים תנור, הם מבקשים מהנו, מהמפעל תנור, סט כפול לקיריים. הרבה מהיצרנים של תנורים בארץ מביאים מראש. אחד לכל השנה, אחד לפסח. אז זה הכי פשוט. מנקה טיפ-טיפה את ההוא, שלא יהיה בו חמץ, מכניס אותו למחסן חמץ, לארון חמץ, שם את החדשים, נגמר הסיפור. אני מכיר כאלה שיש להם מטבח לפסח. בסדר, מיליארדר. זה טיפשות. יש לך כסף למטבח ב-50,000 שקל, תרום אותו לעניים. תעבוד קצת, לא יקרה לך כלום.
אה, רב. רגע, ויש לך את הדבר הלבן הזה של יד הקירה. לפעמים גם שם נופל אוכל. זה שמציץ, זה שהמצאת.
מה זה הדבר הזה? המצאת הזה?
יש כאלה עם מצאת מובנה.
כי הוא כפתור שאתה אוכל.
לנקות, לנקות, זה הכל, רק לנקות.
למה לא?
לא נקות, שוב, כי סיר, כי כשאני מבשל סיר לפסח, הסיר לא יושב עליו. בסדר? אותו דבר המכסה של התנור.
לא, נגיד אמרת...
המכסה, נכון? המכסה כשהוא פתוח, המכסה עומד ככה, לנקות אותו וזה הכל. אתה רוצה כדאי לשפוך עליו מים רותחים. נגמר הסיפור.
לא, אני לא יכול לנקות, ולשים אותו על המכה.
מי, מי? איזה מכסה?
מכסה של המכה.
לא, הוא בלע ממש. הוא בלע ממש.
יאללה, פיתה.
אתה מבין? ואתה משתמש בו פסח. פה המצאת, מה הבעיה שלך של המצאת? אבל אני לא משתמש בו, עוד פעם. בסדר שהיא פה לא אוכל למטה, אבל אני לא אוכל משם. אסיר של פסח, על מה הוא יושב? על הבליטות של הקיריים. בסדר? הוא לא במגע, לא בא במגע עם המשטח המייל הלבן. אוקיי? לכן הוא רק מנקים ועוטפים אותו.
כן. זאת למעלה של המחצה. אתה
משתמש בסיר הזה, הוא מכסה לך סיר בפסח, מכסה לך את המחם. אתה יודע, הוא בלע פיתה ממש, הוא בלע חמץ גמור, ולכן אותו צריך לשים בצד ולשים נייר כסף. בסדר? כן. למי שיש, אגב, ונטה וכדומה, או איזשהו מבנה מעל הגז גם, מאוד מצוי, בצבא אני תמיד עובר, מלא תינופת יש שם. כל השנה עדים, עדים כשהם מתעבים, חוזרים להיות נוזל במצב של קירור, הם חוזרים ונהיים ממשיים.
זהו, בפיטר עצמו מלא שמן.
מלא, בעייתי, אני חושב. צריך לנקות אותו גם. הוונטה וכל הדברים האלה לנקות טוב. יש דברים, רבותיי, פסח, לקצר עניין. שבוע לא נתפנק. שבוע בלי מיקרו, שבוע בלי זה, די, מה צריכים את כל הכאב ראש הזה? יש כל הולבים להכשיר הכל. בשביל מה? אני מתוך 4 קיריים מכשיר 2. זה הכל. סתם, לא, מנקה, שם בצד, זה הכל. זה הכל. מכשיר לי דברים. למשל, השנה אני לא מכשיר מחם בכלל. אין שבת חול המועד, לא נמצא בבית. חג אני פה, בחג השני אני פה. נגמר הסיפור. פלטה ומחם הורתי לעצמי. נגמר הסיפור. קומקום חשמלי, אם, שוב, אם כל השנה יש בו רק מים, אז הוא כמו המחם שלא צריך שום מכשיר. אם לפעמים נוגעים בו עם חמץ או משהו כזה, לנקות טוב טוב ולהגעיל אותו. להכשיר אותו שוב. כאילו מה זה להכשיר אותו? לתת לו לרתוח עד הסוף, ואז את החלק העליון שלו להכניס לסיר רותח. כן, לקומקום. אם אתה ערב לכך שתמיד נוגעים בו ביד נקייה, וגם אם היד מלוכלכת, אז רק הידית מלוכלכת, אבל הוא עצמו אף פעם לא בא במגע, אין שום לחם או איזה, לא יודע מה, משהו חם נדבק בו במחוץ, מים זה לא חמץ כל השנה, אז למרות שזורקים לחם לכנרת, עדיין כל השנה מים לא מוגדרים כחמץ, אז הוא לא צריך שום מחשב.
מה
יש
שאנשים שאומרים כזה, אני לא שותה מים בפסח?
לא שותה מים בפסח? לבריאות תשתה מיץ, מה אני אעשה לך?
לא, לכנרת.
מה להגיד לו? אני דיברתי על זה לפני יומיים.
יש בזה משהו שהוא מחמיר?
הזכרתי לפני יומיים שיש חומרה כזאת, אבל לא צריך להחמיר. יש 10 סיבות להתיר את הכנרת. מה? איפה
המים שם? רוגע.
לא. הזכרתי שבבני ברק הם מבקשים מחברת מקורות לקבל מים מהמעיינות. נכון, הזכרנו את זה? מה, אף אחד לא היה לפני יומיים? יום שני, השעור של יום שני. יום שני, משלוש עד חמש. אז שמה דיברנו על כל העניין. בני ברק מבקשים מחברת מקורות שמערב פסח עד המימונה לא להביא מים מהכנרת, כן. ואז הם מביאים את זה ממאגרים מים בגוש דן. מאגרי מים תת קרקעים שהדייגים עם הלחם לא מגיעים למטה, משם המים בלי אינו. אבל אמרנו, מה הבעיה? הבעיה היא שלחם, הרי לחם שנכנס לתוך מים לא אוסר את המים, אלא אם כן עברו 24 שעות. אין ביטול ב-60, אחי. בפסח אין ביטול ב-60. מה? אין גם ביטול במיליון. חזל לא גילו לנו. אומר רב שלמה זלמן את מה שאתה אומר. שלמה זלמן אומר, תשמעו, די, common sense, היגיון פשוט. נכון שחכים אמרו שחמץ בפסח אוסר במשהו. אז גם גרגיר שיפול לסיר בגודל של החדר הזה, אוסר אותו. נכון? בגלל החומרה של חמץ. אבל אומר רב שלמה זלמן, מתוק מדבש הרב ירבך. אומר, גם פה יש היגיון. חזל לא התכוונו כן? שאם אני אזרוק עכשיו גרגיר לחם לאוקיינוס השקט, כולו יאסר. יש גבול, לא התכוונו לדבר הזה. ולכן אם יש כיכר לחם, מצידי 1,000 כיכרות לחם ו-1,000 פיתות בכנרת, הכנרת לא תאסר, זה לא הגיוני. הרי הארור הזה לא בא לפני כמה שנים לעשות מיסה בכנרת. נכון? האפיפיור. עכשיו, יש הלכה שעבודה זרה גם אוסרת כמו חמץ, נכון? אם אני עכשיו אורז שהוקרב לעבודה זרה ליד פסל בהודו, לקחתי את האורז, גרגיר ממנו, והכנסתי לתוך סיר, בסדר, אבל זה לא הערים עצמם. לא מצד זה, מצד סיר. פה כאילו מה, כל המים נאסרו.
למה?
המים תלושים, ברגע שאני תולש אותם, כאילו נאסרו. אז עבודה זרה אוסרת בכלשהו, נכון? אז המשנה בעבודה זרה אומרת מים במים בכלשהו. אם יש מים שהוקרבו לפני עבודה זרה, אוסרים בכלשהו. אז עכשיו הוא שפך מים לכנרת, חלק מהטקס. אז המים האלה הם מים של עבודה זרה, אסר לנו את כל הכנרת. גם פה יש היגיון, בסדר? זו התשובה הכי חשובה. התשובה נוספות. השאיבה של הכנרת נעשית מאזור דגניה, מאזור צפון הכנרת. כל אזור צפון הכנרת, מאיפה ששואבים מים, אין דייגים שנכנסים. זה מגודר, זה סגור, שלא ילכלכו את המים וכל זה. כל השאיבה נעשית מאזור שדייגים וכיכרות לחם לא מסתובבים. ג' כל שואבים, אז כמה קילומטרים מטבריה יש בקעה שם, ויש איזה מאגר ענק שבו המים עוברים סינון. במהלך המוביל הארצי, המים עוברים עוד כמה סינונים. בברז שלך זה עובר עוד מסנן. היי, כל הבעיה היא שלחם שעה 24 שעות בתוך המים. יוצא שביום הראשון של פסח אין בכלל שום שאלה. רק מלמוחרת שמתחילים לספור חמץ, אז אם זרקו בדקה הראשונה של פסח לחם, אחרי 24 שעות המים נאסרו. עכשיו, מרגע מיום השני של פסח, עד שזה מגיע מטבריה לאזור גוש דן, אותם מים גם לוקח יום-יומיים. אז כל השאלה היא רק, כן, לחלק האחרון של פסח. קיצור, מותג. זהו, הלאה.
מה הסיבה שאתה רוצה
למנת בפסח? הבן אדם לא מפחד לשאול שאלות. למה? תגיד אתה. נכון, לא מספיק. כתוב, אנחנו אומרים כל יום. אנחנו אומרים כל יום. אם היו מערבין בדבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. נכון? אומרים את זה כל יום? כאילו אומרים לך, תדע, אם היו מערבים בקטורת דבש, אין אדם יכול לעמוד מפני ריחה. היה לה ריח מדהים. השילוב של הסמנים עם דבש היה משהו מטורף. לבנדר פצ'ולי ברוטב וניל, לא יודע מה. היה לך ריח, חבל על הזמן. איזה היה לנו. אבל למה לא מערבים בדבש? בפני שהתורה אמרה, זהו, קודש קודשים. כל הסיבות יש לי למה לעשות, אבל אם התורה אמרה שאסור, זה אסור. זה הנקודת מוצא שצריכה להנחות כל יהודי. אם התורה אמרה אסור, אסור, קודם כל אסור. עכשיו תשאל שאלות. כן? איך אנחנו אומרים כל בוקר? אין כאלוהינו, אין כאדוננו, קודם כל אין כאלוהינו. זו. נקודת מוצא, יש ריבונו של עולם ואין זולתו. עכשיו תשאל שאלות. מי כאלוהינו? מי כאדוננו? עכשיו מותר לשאול. אחרי שנקודת המוצא היא ברורה, כל השאלות רלוונטיות. אבל קודם כל נקודת המוצא, התורה עשה. תשובה שנייה, אתה גם יודע. שמרתם את המצות כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, בסדר? אבל זה טעם נוסף. איך אני יודע שזה טעם נוסף? כי הרי איסור על חמץ, התורה אומרת עוד הרבה לפני היציאה, נכון? בראש חודש ניסן, אנחנו נקרא שבת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה, דברו לכל עד בני ישראל, ויקחו להם, איסה לבוא צהל הבית, משכו כל הדברים האלה, ואז כתוב שם בחלק מהתהליך של קורבן פסח שאסור לאכול חמץ, לא תאכל עליו חמץ. אז יוצא שזה כבר נאמר שבועיים לפני היציאה, עוד לפני הסיפור שבליל הסדר הפיתות לא הספיקו, הבצק לא הספיק. יוצא שהתורה הזהירה על איסור חמץ עוד קודם לסיפור. אחר כך גם סמכו את זה על העניין הזה של היציאה והחיפזון. אוקיי, מה שאלת? שאלת איזה משהו, קיור. קיור, לשטוף טוב, לנקות טוב, אקונומיקה וכדומה, לשפוך מים רותחים ודיו. הוא הדין לשיש, גם השיש. אלא שבשיש להיזהר, לא לשים ציר רותח במהלך הפסח על השיש. מי יהיה טוב? בסדר? אתה יכול לשים, אבל לא דין. בסדר? יש. הרבה, במיוחד אשכנזים נוהגים לשים נייר כסף על השיש. דבר טוב. חומרה ראויה. מה? קיור מחרס. קיור מחרס ייתכן שאין לו הכשר לקיון מחרס. אבל שוב, להיזהר. להיזהר במהלך החג של לשטוף כלים כשהם קרים. בסדר? לא לשים עכשיו סיר רותח של פסח על הכיור בפנים. בשביל מה? שטוף אותו בברז, כשהוא כבר קר, אז כשהכלים, הצלחות, קרות, לא קרה כלום. אם כלי פסח נגע לי בכיור, כשהוא קר, לא קרה שום דבר. להשתדל על השיש ועל הכיור, ששום כלים של פסח, סירים, צלחות, סכום, לא יגעו כשהם חמים בשיש וב... מה הסיפור? בהכשר זה מספיק, בעירוי הזה זה מספיק. זה עירוי, והכשיר אותו אותו בעירוי, זה מספיק. קיור מחרס, אז אמרתי, יש כאלה שקונים קיור פלסטיק שמלבישים אותו בפנים, יש כאלה, נכון? יש כאלה שמלבישים את זה בפנים, ושמים שעבנית או נייר כסף עבה על כל השיש, יש נשים שלא אוהבות את זה, אמרתי, יש בזה חומרה הזאת ראויה, אבל היא לא חובה. בסדר? רגע שניקיתי טוב טוב, ועיריתי מים רותחים, והמלצה שלי, לא לשים סירים רותחים או כלים רותחים על השיש ועל הקיור, זה מספיק. אתה רוצה לעשות את זה? מה טוב. בסדר? מה שכן אמרתי, שצריך להיזהר לפעמים במטבחים ישנים, בין השיש לכיור יש את החיבור של הנו. פלסטיק הזה, נו, עם הברז הזה. סיליקון, נכון? יש הרבה סיליקון שמחבר בין הברז לבין השיש. ולפעמים סיליקון בין השיש לבין הכיור. והרבה פעמים הסיליקון ישן ומתקלף קצת, ואז במהלך כל השנה כשאני מנקה שיש, פירורים מצטברים בפנים. היה לי את זה בבית. פתאום אני לפני זה מנקה, וואו, ממש, ממש חמץ לכל האורך. בין הסיליקון לבין הכיור. אז פה, אם אתה לא מצליח לנקות את הכל, וכדי לנקות את הכל אתה צריך לפרק את כל הסיליקון, אז חבל. אז לכן במקרה הזה כדאי לעטוף את זה. לעטוף בנייר כסף, שנייר כסף ירד טיפה לכיור, ולאטום את זה עמנו. בדיוק, זה גם טוב. נכון? אקונומיקה לא פתרון מספיק טוב. יכול להיות שכן, פגום וכדומה, מי יהיה טוב? מי יהיה טוב אמרתי, לא כדין. כי סוף כל סוף גם הפעורי לחם האלה, אתה צודק שהם פגומים. אבל לא בלכתחילה.
בצבא יש קונטנר עמוק, לוקחים מלא שניצלו, שמים ושמים בתנור, 200 מעלות, ומוציאים.
קונטנר
זה,
אפשר
להכשיר
אותו? הוא בלע ביבש. דינו כתבנית. בסדר? רק אם השתמשו תמיד בסיר, והשתמשו בו כסיר, מים רותחים וכדומה, אם הוא בלע ביבש בכלי ראשון, אז דינו כתבנית. תבניות אי אפשר. לא יעזור. אסור לך תחילה להשתמש ב... ליבון חמור יהרוס. לא, עוד פעם. ליבון חמור, חכמים אסרו במקרה שהכלי עלול להיהרס, אז גם אם תגיד, אבל אני ליבנתי, לא פחדתי, אני מיליונר, לא אכפת לי, ליבנתי, אני לא מאמין לך, אומרים חזד. חס עלי דיל מפקעי, מכיוון שהוא חס עליהם, ואז הוא יזיז קצת את הברנר, שזה לא ממש ישרוף וזה, כדי שלרס, לכן חזל כנסו, שכלי שהאש תהרוס אותו, אין לו הכשר, גמרנו. מה? ברזל כן. אם אתה תלבן את הקיריים, כן, אבל הכלים הרגילים, נירוסטה ואלומיניום וכדומה, הם נהרסים באש. מהניסיון מותק, אני כמעט עליתי על מטש בצבא הזה, שהרסתי לטבח כמה גסטרונומים, ויותר מזה, המטש זה היה הבעיה הקטנה, רצה ללבן אותי, מה אתה עושה לי? אני מרועה, לא מעניתי כלום, רק פסח עכשיו הלכה, עם הברנר, ואתה רואה שזה, הגסטרונום נהרס. גסטרונום זה כמו פה, איפה ששמים את הנום, ספגטי וזה.
כל הדברים שהם בלתי
הרפואה. פיילות הגדולות האלה. מרקים, פתיתים, אורז, פה בחדר אוכל. הכלים הגדולים, העמוקים האלה.
ארון חימום. לא, הכלים.
ארון חימום, דינו קטנו.
מה זה עושה?
מה? הורס אותו. אם אתה עם ברנר, עם אש גלויה, מקמת את זה, נהרס. זה לא בנוי לעמוד באש. אש זה 700, 800, 1000 מעלות. הוא לא בנוי לזה, הוא בנוי ל-200, 300 מעלות. אתה מבין? כן. הרי אם תיקח כפית, תשים אותה בלבה רותחת, היא תימס. אתה מבין? לבה היא אלפי מעלות. אז גם ברזל, תלוי מה רמת הדחיסות שלו, אני לא יודע מה. אם הוא לא עמיד לחום זה, הוא נהרס. כן.
מותר לראות אותו בפסח, אחרי שאני נקה אותו, דרך שהוא ייראה.
כן. אין בעיה. כשכתוב לא ייראה לך חמץ, הכוונה היא שלך היא אתה רואה. אז אסור לראות חמץ שלי. אם אני לא רואה חמץ שלי, יש לי בבית המון תמונות לחם. נכון? מכיר בהרבה מטבחים? יש כל מיני תמונות של לחמים יפים כאלה, או איזה מין קרקרה עם לחמים, משהו חקלאי כזה. אין בעיה לראות לחם בפסח. זה לא... הלחם לא הפך בפסח לבחורה לא צנועה, שאסור לראות אותה. זה לא, אסור, לא ייראה לך. בסדר? לכן אסור לראות חמץ שלי. אם החמץ לא שלי, הוא נמצא בארון במטבח, מכור לגוי, אז הוא לא שלי. או אם אני רואה סיר חמץ, אני רואה חמץ, אני רואה סיר שבלוע בו חמץ. אין בעיה לראות אותו. אני גם לא צריך למכור. יש מי שהידר למכור את הכלים של החמץ, לא צריך למכור אותם. לא צריך למכור, אם הם נקיים, לא צריך למכור כל הכלים, להכניס אותם למחסן חמץ, ולא צריך למכור אותם. אחרי זה, אם מכרת אותם לגוי, הסתבכת. אחרי, במימון, מה צריך לעשות? להטביל כלים במקווה. עכשיו, קנית כלים מגוי. מה אתה צריך תרכיב ראש הזה? לא צריך למכור אותם, ואין בעיה לראות אותם. יש בעיה גדולה להשתמש בהם, ולכן ההלכה אומרת שהם לא יישארו גלויים במטבח, רבותיי. זה מאוד צריך להיזהר. כל הכלים שלא משתמשים בהם לפסח, חייבים להיות נעולים. לכן מנהג ישראל להדביק על הארונות חמץ, לקשור את הארונות שבטעות מישהו עכשיו מתארח, הקלה מתארחת בבית, הבן דוד במהלך החג, ישר פותח את הארון משתמש. בסדר? לא לשים אותם נגישים. אם תמיד הארונות הנגישים כל השנה, ארונות של כוסות, של צלחות הם הנגישים והכלים של פסח למעלה, אז עכשיו בדיוק להפך. בסדר? אלה שהם נגישים הם הכלי פסח, כל הכלי חמץ או למי שבית פרטי לזרוק למחסן וחוץ, או אם לא למעלה ולשים חמץ שלט, זה הלכה. מדבקה חמץ, לא להשתמש. אבל שוב, לא להישאר, לא להשאיר פה ליופי איזה כלי סוכר או קפה או דם, כל מה שלא שייך לפסח, פנימה לנעול.
הרב, בפסות מסוגלות, אם אני לוקח את המוצא הרבה מסוגלות הרבה, אז זה כבר מזונות.
כן.
אז אני עכשיו צריך 230 גרם,
נכון, נכון. והיא צריכה הרבה לאכול, 230 גרם במצות. כן. למדנו את זה, נרדי. אתה לא זוכר? למדנו שלחם... לא, לא. לחם, שאני מתגן אותו כשהוא פתות. מה אתה מברך על פתות? אתה אוכל פתות בפסח? פתות, אתה אוכל פתות בפסח? אתה אוכל פתות? מה זה? איך עושים פתות? לוקחים מצה שהיא לחם. נכון? מצה כשהיא לחם, מצה מברכים עליה מוציא, נכון? לוקח אותה, מפורר אותה, ושם אותה בסיר עם חלה וחמה או פתות בשרי, כל אחד מה שאוהב לעשות. ובישל את זה בכלי ראשון כמה דקות על האש, המצה יורדת מהמוציא למזונות. כי לחם שבישלתי אותו, וגם בישלתי אותו בכמות קטנה, פחות מכזית, הוא ירד בדרגה למזונות. ולכן אפילו אם תאכל ככה סיר של פתות, מזונות ועל המחיה. זה הפך ממאפה, אני עונה לך, זה הפך ממאפה לתבשיל. כמו שפטיטים וספגטי ומקרונים הם לא, אף פעם לא היו המוצי, הם מזונות ועל המחיה. גם פטוט אותו דבר, אם אתה עושה פטוט עם פיטה כל השנה, פטוט עם לחם רגיל, פוררתי לפחות מכזית ובישלתי על סיר, לא בצלחת, בסדר? אז שתי תנאים, בישול בכלי ראשון על האש ופחות מכזית. ולכן אם אני מכין לחם מתוגן כל השנה, כשאני מכין לחם מתוגן, מה ברכתו? המוציא, למה? נכון שבישלתי אותו, אבל בישלתי פרוסה שלמה. לא בישלתי את זה פירורים, פתיתים, פחות מכזית, בסדר? הוא הדין אם אני בפסח עושה מה שאשכנזים קוראים מצה בראי, נכון? מתגנים, לוקחים חצי מצה, מתגנים את זה עם ביצה, זה גם נשאר המוציא. למה? אמנם טיגנתי, בישלתי, אבל זה גדול, זה לא פירורים, בסדר? אם מפוררים את זה, זה מזונות.
אבל זה לא, זה כולה בביצה, זה לא נראה לי בישול, בישול.
אם זה על האש, זה בישול. אם זה בצלחת, אם פוררתי בצלחת מרק את הפיטה או את המצה, זה נשאר המוציא. אוקיי? כי זה לא בכלי ראשון. זה בצלחת. רק על האש זה מוריד את זה דרגה. מקפה לארבע, זה ייתכן שזה כבר מזונות. אף על פי כן, אם זה כבר היה שבור. בסדר? כן? זה הדבקה, לא נקרית הדבקה פה, זה לא משאיר אותם שלם, וייתכן שזה מזונות. בסדר? המצה ברייק שזה מקופה לארבע. אבל אולי פה יהיה מן דאמר שיחמיר, אני מסופק. לא, זה ברור שזה מזונו. ואתה מתגן את זה על האש. זה מזונו. סיימנו? כלי חדש? למה?
הוא אמר לי תגיל, הוא אמר לי תגיל את זה לבד, קח את זה, תרתיח מים. לא, 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 חדש בקופסה, חדש בקופסה, אמר לי קח את זה, תרתיח מים רותחים. למה? לשים את זה עד שהמים.
כל הבעיה היא שחלק מהמפעלים בחול הם מורחים את זה כדי שזה יהיה נוצץ, אז מורחים את זה בשומן מן החי, בסדר? ואז לא משנה, חזיר או פרה, אם זה שומן פרה זה אסור. שומן פרה אסור, אם גוי שחט פרה, פרה נבלה. בסדר? זה made in France. אז צרפתי ששחט פרה, פרה היא כמו חזיר. אז אם ישב, פחות מזה גם בשרי יכול להיות, אני רוצה את המזלגות לחלבי, לדוגמה. אז לכן יש מי שאמר שכל כלי שלא כתוב עליו שהוא בחזקת, שאין בו שומן מן החי והוא נוצץ כזה, צריך להגעיל אותו. אבל כמדומני, ואני שאלת הרב דניאל, הוא בטח מאוד כאן, אני יודע שהרב עובדיה מתיר את זה, כי הוא אומר שגם אם היה בזה שומן מן החי, הרי הרבבו את זה ומרחו את זה, שזה פגום כבר, זה פגום, אז דבר כזה זה לא עושה. לא, במפעל כשעשו את זה, זה ודאי היה בחם, אבל זה כבר היה כבר פגום. זה לא היה שומן ראוי לאכילה, הרבבו את זה. מה גם שעובדה שגם אחרי הגעלה זה נשאר נוצץ, משמע שהגעלה לא עזרה, כאילו הברק עדיין נשאר. אז, כן? נשאל אותו, נשאל אותו. יכול להיות שהוא רבי יעקב יוסף אמר איזה משהו, אני לא יודע, לא מעודכן. בדרך כלל לא צריך. מטביל את זה וזה הכל. בסדר? אלא אם כן יש איזה, אני יודע מה, על מפעל מסוים. גם בסולטן בארץ היה פעם דיון על זה, לפני 20-30 שנה. אבל סולטן כבר לא עושים את זה. הברק של סולטן זה לא שומן מן החי. הם לא רצו להסתבך, לא רצו להסתבך עם הדוסים. סולטן זה מפעל לתותחים. לתותחים, כן. השאריות של התותחים עושים מהם סירים. לכן זה עווה כזה. סולטם גם כל סיר, גם כל סיר עולה פי חמש מסיר אחר. כן. אמרתי, הכלל הוא כזה, לחם, אני מבח עליו המוציא, נכון? אם אני מבשל אותו על סיר או במחבת, כאשר הוא בחתיכות פחות מכזית, אף אחת מהחתיכות לא עולה על כזית, הוא יורד דרגה מלחם, מהמוציא למזונות. בסדר? אותו דבר, מצה היא לחם? נכון. לקחתי מצה, פוררתי אותה. פוררתי אותה לא בצלחת, אלא פוררתי אותה בתוך סיר, מחבת, ובישלתי את זה 5 דקות על האש, זה ירד דרגה למזונות. פחות מכזית? פחות, נניח, פחות משליש מצה. אתה אומר שאתה חותך את זה לסנטימטרים, אז ודאי שזה המזונות.
לא חותך את מדויק, כן?
לא משנה, לא משנה, אבל זה לא כזית. אוקיי? ביעור מעשרות, אני הבהרתי את הנושא הזה, נכון? השנה יש ביעור מעשרות, למי שיש בבית מטבע של מעשר שני. מה? מטבע של מעשר שני. מי שמעשר פירות. כן? וצריך לעשר פירות. אז הוא מחזיק בבית מטבע של מעשר שני, שהוא מחלל עליה את כל המעשר שני שיש לו. עכשיו הוא צריך לקחת את המטבע הזאת, נניח עם מטבע של 5 שקלים, ולהגיד, כל המעשר שני שבמטבע הזאת מחולל על 5 אגורות שיש לו ביד עכשיו, בסדר? נכון? כי חבל לזרוק 5 שקלים. ואז כל ה-5 אגורות, כן? לא. היום למה אי אפשר? זה מטבע עובר לסוחר. זה רשמית כבר לא? לא נראה לי. תלך עם שק לבנק ישראל של מטבע 5 אגורות, לא יבואו לך בשטרות את זה? אני חושב שעדיין. בנק ישראל עדיין זה... בנק ישראל קובע את זה. רשמית זה יצא, אז 10 אגורות. כן? אוקיי, אז 10 אגורות. תיקח 10 אגורות, תגיד, כל ה-5 שקלים, כל הקדושת מעשר שני שבמטבע הזאת, מחולל על ה-10 אגורות האלה, ואז ה-5 שקלים... חזרו להיות רגילים, לחולין, תעשה במה שאתה רוצה, ואת ה-10 אגורות תכופף עם פלייר ותזרוק. בסדר? עכשיו, אם נשאר לך טבל, כתבת בחול המועד עכשיו תפוזים. אוקיי? כתבת תפוזים בחול המועד, יצאת, התלהבת, ברכת ברכת אילנות עם כל המשפחה, וואו, התפוזים טובים, כתבת, רוצה לאכול את זה בחול המועד. בסדר? ואז הגעת הביתה, אמר, ידעת מה, לא, עכשיו נוסעים לטיול פה ושם, בוא נשאיר את ה... התפוזים, אני לא צריך אותם עכשיו. מגיע ערב, סוף חול המועד, ערב שביעי של פסח, אני חייב להפריש. בסדר? תגיד, מה הבעיה? אני לא משתמש בהם. אני אוכל אותם רק במימונה. רק במימונה כל החבר'ה יבואו אחרי על האש, אני אחלק להם תפוזים. אני חייב עד כף בניסן, לפני כניסת החג האחרון שביעי של פסח, לעשר את כל הטבל שברשותי, ולתת כל מה שצריך. אז תרומות לא נותנים לכהן, אבל מעשר לתת ללוי, כל החובות שלי ללוי לתת, כל החובות שלי לעני לתת, בסדר? מעשר שני אמרנו לחלל ולזה, ואז למחרת, בחג עצמו, במנחה, השנה זה יוצא שבת, שבת במנחה, באים ואומרים את מצוות וידוי מעשר. מצווה נדירה נוהגת אחת לשלוש שנים. היא נהגה בפעם הקודמת לפני שלוש שנים, שגם אז היה ערב פסח שחל בשבת, תפשין סמכי, בערב פסח, בפסח של שנה רביעית, בפסח של שנת השמיטה זה נוהג, ואז אומרים את מה שכתוב שם בכתבו. וענית ואמרת לפני השם לך, ביערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו לגר אל היתום ואלמנה, עשיתי כל מצוותך אשר ציוויתני, השקיפה מעון קדשך מן השם ורתעמך ונחלך אל הנוסחה ישראל. כל הנו מתוודים, מה אתם מתוודים? שהיינו טובים, אומר רב קוק, וידוי זה לא רק דבר רע. יש בהלכה וידויים טובים, לא רק אשמנו, בגדנו, אנחנו לא בסדר. וידוי, הייתי בסדר, נתתי לזה ולזה, עשיתי כל מצוותך אשר ציוויתני. נכון? הזכרנו את הבעיה שהפוסקים העלו, אתה רוצה לצחוק על ריבונו של עולם? מי יכול לבוא ולהעיד, הייתי, שלוש שנים הייתי 100%. חייב מאוד. עשיתי כל מצוותך אשר ציוויתני, אני לא מסוגל להגיד יום אחד ריבונו של עולם הייתי בסדר. אז ריבונו של עולם, שלוש שנים נתתי הכל. כן? אם אנשים בכלל פה שיושבים פה, לא, אני מחדש להם בהלכות תרומות ומעשרות, ודאי שאין להם מה להגיד את זה. זאת אומרת שהם בכלל לא יודעים מה זה. לא יודעים מה זה מעשר שני או מה, איך מעשרים. בוודאי שאדם שלא יודע הלכות תרומות ומעשרות על בוריו, פשוט לי שהוא נכשל באכילת טבל. זה ברור. זה ברור אם פתאום כתבת מהשטח של אבא שלך, של דוד שלך, תפוזים והבאת הביתה, ואתה לא יודע איך מעשרים אותם, זה איסור גמור. אתה חייב ללמוד את הנושא הזה. יותר חמור מחזיר, אמרתי לכם. אז מה הפתרון? אז אומר הדרת, הזכרנו, הדרת חמיב של הרב קוק, אומר תעשה תנאי. תגיד, אם הייתי בסדר, שלוש שנים הייתי בסדר, ריבונו של עולם, אני זכאי ברוך השם לקיים את המצוות וידוי הזה. הייתי בסדר, עשיתי כל מצוותך אשר ציוויתני. ואם אני לא יודע להגיד שהייתי בסדר, אז אני רק קורא בתורה. קורא בתורה פסוקים פרשת כי תבוא. מה יש? לומד, אסור לי לקרוא עכשיו פסוקים בתורה? אז זה רק פסוקים בתורה, ואז אין בעיה. בסדר? זה הפתרון. כמו בקריאת שמע הזכרתי, אדם שקם מאוחר קצת בקריאת שמע עושה את התנאי הזה. אם עד שהחזן יגיע לבוחר בעמו ישראל באהבה, עדיין לא יעבור זמן קריאת שמע, אז אני מתכוון שמה לצאת ידי חובה קריאת שמע ולא בזאתי. ואם עד שהוא יגיע לשמע ישראל בסדר התפילה יעבור זמן קריאת שמע, אז עכשיו אני קריאת שמע שאני קורא עכשיו, בה אני מתכוון לצאת ידי חובה. מצאנו תנאי במצוות, בסדר? הזכרנו את זה מה עוד הזכרנו את זה? ספירת העומר. בספירת העומר. מצוי מיהיה בספירת העומר שמיהיה מתפלל לי מוקדם. והרי צריכים לספור ספירת העומר רק בצאת הכוכבים. אבל זה גבי ספרדי לחוץ. לספרדים מנחה גומרים עלינו לשבח והוא רחום. נכון? ישר מצבידים מנחה וערבית. והוא לחוץ. למה? בקאי הוא רוצה בשמונה לראות מבט לחדשות בבית. כולם לחוצים. אז אני מתנה תנאי. אם אני אגיע הביתה ואני אזכור לספור ספירת העומר עוד פעם, אז אני לא מתכוון לצאת ידי חובה בספירה הזאת של בין השמשות, אלא בספירה ההיא. ואם אני אשכח בבית, למה? מבט לחדשות יסיח את דעתי, אז אני אצא ידי חובה בספירה הזאת. כל מיני דברים כאלה, כן. חייב לתת ללוי. אם אתה ספרדי, אתה חייב. לאשכנזים יש מקום להקל. החזון איש טען שאולי הלוויים בימינו אין להם חזקה. כמו של הכהנים, יש פקפוק גדול על האם הכהנים שלנו הם כהני יחוס או כהני חזקה. והאם צריך כהני יחוס או לא, ולרוב הכהנים אין יחוס עד אהרון הכהן. יש, אני מכיר כמה כהנים שיש להם יחוס. יש להם מסורת בידם, אולי יוחסין עד... יש, אני מכיר משפחת מגורי. מכיר משפחת מגורי? תימנים? אז יש להם יחוס עד משמרת יו יריב. מגורי בערבית, לחייר זה לריב. אז שימרו את השם של משפחת יו יריב. משפחת אלשך, לוויים, בגוש קטיף היה זה. יש להם מסורת לוויים מעל אלף שנה. יש כאלה משפחות שיש להם יחוס, כן, יש כמה משפחות בדוד, לכל מינינו. אבל יש כאלה, לא יודע, אני לוי, לא יודע מה, אני מכיר בכל איש סבא של אבא שלי, שמעתי עליו, מאז אני לא יודע מה היה פעם. ואצל הכהנים אפילו יש יותר בעיה אולי, כי הכהנים שמה יתערב בהם חלל או משהו כזה, פסל אותם. לוי אין לו בעיה. לוי אין לו פסולי חיתון ללוי. לוי הוא כמו ישראלי, יכול להתחתן עם כולם. אז יש כאלה טוענים שכהנים שבימינו הם לא מיוחסים, וזה כהני חזקה, ובכהני חזקה זה קצת בעיה. הרי יש כאלה מורעלים על בית המקדש ורוצים לחדש את העבודה במקדש. כל שנה לפני פסח, אושר מכיר אותם, נאמני הרבה, הייתם רוצים להקריב קורבן פסח כבר בזמן הזה. הם טוענים שאפשר. אפילו שאין בית מקדש, אנחנו יכולים למצוא את המיקום של המזבח, כי אנחנו יודעים איפה קודש הקודשים, בדיוק מתחת כיפת הזהב. קח, ספור איזה 15 מטר אחורה, לכיוון מזרח, שם המזבח תקים אותו, תקריב קורבן, פסח. כך הם טוענים. אומרים להם, מה הם כהנים? מי אמר שהכהנים שלנו הם כהנים? אומרים, הולכים על פי חזקה. הרי כל יום הוא מברך פה, בדוכן, מברך אשר בחר בנו. מה?
שיש כמה ימים מחוץ.
בסדר, אבל מי אמר שכולם עכשיו יבואו להתקבל?
מה זה רק קורבן? הם מחכים כאילו שתרדת מהשמיים
ו... לא, אבל לא צריכים לרדת, יש משמיים. מבעירים יש. מבעירים יש על המזבח.
נציץ, יש משמיים. לא, אבל יש זרה, לא?
שם, ביום השמיני, קראנו פרשת שבוע, ותרד אש ותאכל את החלבים, וירונו כל העם ויפלו על פניהם. שם היה נס.
אבל
רוב, יש הרבה בעיות. אחת הבעיות, מי אמר שהוא כהן? מי אמר שהכהן שאתה מכיר אותו הוא כהן? אבל הרבה טוענים, מה זה מי אמר שהוא כהן? הוא כל יום מברך? הוא כל יום עומד פה ומברך? מה הוא מברך בחלוות הלאה? חלוות הלאה זה איסור חמור. אז מהמת אפשר להכיר? כי טומאה דוחייה בציבור, עם רוב עם ישראל טמאים. נו, בסדר, בסדר. השאלה אם אפשר לחדש את העבודה. לפני כ-150 שנה התחיל דיון, התחיל דיון עם רבי עקיבא איגר ועם הרב אלקלעי, התחילו לדון בנושא הזה, דיון מאוד מעניין. אני בדרך כלל מעביר לכם את השיעור הזה ביום ירושלים. בסדר? אז לא ניכנס כרגע לנושא הזה. אותו דבר גם ללוויים. אומר החזון איש, הלוויים שלנו, מי אמר שהוא לוי? אולי סבא של סבא שלו היה, לא יודע מה, איך אומרים בנו? כן? סבא של סבא שלו קראו לו אריה לייב, והוא עברת מלייב ללוי, ומלוי עבר ללוי, לא יודע מה. ומי אמר? כמו כהן, הפרסים, יש כהנים אצל הפרסים שהם לא כהנים.
נכון? היו מקומות
שהיה גזירות,
אז...
היה גזירות, וגם בפרס, המלך הפרסי אמר שזה. המלך הפרסי, הנה, עכשיו הגיע לנו פרסי מיוחס, עד דוד המלך. נכון? היה גזירות בפרס, שהיה מקרה שאינו, שאת הכהנים, נכון? מכיר את זה? הרב בקשי דורון יש לו תשובה על זה. הוא גם פרסי. אז שהכהנים של כל דת פטורים מהמס. יהודים, פרסים, קמצנים, כולם כהנים, ואז ככה לא צריכים לשלם, כן? כולם כהניין. ואז על הדיון, כהניין הוא כהן או לא כהן? היו כל מיני, עכשיו לך תדע לפני 400-700 שנה מה קרה. אז לכן אומר החזון איש, אתה לא חייב לתת ללוי. למה? הלוי בוא אומר, תן לי את המעשר ראשון שלי, נכון? ארי יגיד לך, תן לי את המעשר ראשון שלי, מה תגיד לארי? תוכיח לי שאתה לוי, ותקבל. המוציא מחברו, על הבריאה, תוכיח לי שאתה לוי ותקבל. אבל החזוניש עצמו לא שמח על זה. החזוניש עצמו רק לימד זכות שאפשר להקל. הוא עצמו היום אומר, תן לי לוי, אני רוצה לתת לו את המעשר ראשון. ולכן להלכה, אם יש לוי, ארי בן פנחס, ארי פנחס בן ברוך, אתה זכאי לתת לו מעשר ראשון. עכשיו, אתה יכול לתנות לו דבר כזה. תגיד לו, צחי, תגיד לו, ארי, אני קמצן ועני. תקשיב, אני מביא לך את 10%. ותביא לי את זה גם לאכול, כי הרי מותר לך לאכול, זה לא תרומה, זה חולין. הוא יכול להזמין אותך עליו הבית, הוא אומר יאללה בכבוד, תתקבל. בדיוק. מה? נכון. לא לצדקה, לא לצדקה. לעניים. לא כל דבר הולך לצדקה, כן. אתה יכול לעשות דבר כזה. יש לי עכשיו... אני כתבתי, מחילה הרב ניר שאני אינו, אני כתבתי פירות בשווי 50 שקל, בסדר?
איפה כתבת כמה פירות?
יש לי עץ תפוזים, כתבתי עכשיו 10 קילו תפוזים, אני מגזים. אני עושה חשבון סיטונאי, לא כמעונאי. כמה עולה קילו תפוזים אצל הסיטונאי? בסדר? הכמעונאי הרי פי 10, תדעו לכם. מישהו בדק, הוא אמר... הוא אמר כך, הוא אמר, תלך לאזורי יוקרה, צפון תל אביב, רחביה וכדומה, לך לחנויות ירקות שם, פי 100 עולה קילו מאשר החקלאי קיבל על הקילו שהוא גידל. פי 100. בסדר? יכול להיות שהחקלאי מקבל, אני יודע מה, חצי שקל על קילו תפוזים, תכפיל כפול 100, כמה? 50 שקל, יכול להיות, משהו כזה. מדהים, כמה אלה שבדרך עושים כסף על חשבון החקלאי המסכן שגידל. אז אתה עושה את החשבון ההוא, ואז אומר, רגע, כמה תפוזים כתבתי? ו-50 שקל, חיר סיטונאי, אני מגזים, אפילו 5 שקלים. כמה עשירית מזה? כן? מ-50 שקל, 5 שקלים. את ה-5 שקלים האלה אומר, אני משאיר אצלי את המעשר עני ואוכל אותו, וכשיבוא לידי עני או גבי צדקה של עניים, אני אתן להם את ה-5 שקלים האלה ותרשום את זה.
עכשיו,
אני
מדבר לי פעם אחת, הבאתי לארי, ואז לשמוע את מה שאמרת,
כן.
הספקתי לארי.
למה?
סתם,
תיתן, 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 תיתן. כי אתה ספרדי. אז אתה חייב, אתה יכול לתת. אתה יכול גם לתת. תעשה איזה ערכה גסה. פחות יותר כמה.
200 שקל.
לא, 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 הרבה פחות. הרב עובדיה שאלו אותו. הרב עובדיה שאל. הרב עובדיה שאלו אותו, אתה נותן מעשר עני? לוי אומר כן. אמר למי? אשתי. אשתי בת לוי, נותן לה ואוכל איתה יחד.
אבל אם רוב מה שאני מעצור זה לא זמן, זה מהסופר.
אז לא חייב. מהסופר לא חייב. שוב, העני יבוא יגיד, תביא לי, תוכיח שלא עשרו את זה קודם. בסדר? יעלה ויבוא ויגיע מורנו ורבנו.